זה מתוך שלגיאם הנצחית, יום אחד הנסיך יגיע. אנחנו עכשיו ברגע כזה של רומנטיקה, אנחנו חוזרים אל תוכניתנו שידור בהתבגרות, ילדות תמיד נשארות ילדות. מלי דנינו, מנכ"ל ניצן ומרצה בחוג ללקויות למידה באוניברסיטת חיפה, ומחברת הספר ההורה כמאמן, המסע של הורה לילד עם לקויי למידה ואו הפרעות קשב וריכוז. על מתבגרים עם לקויות למידה, על הורים למתבגרים ומה שביניהם. שלום מלי. הלו מלי.
שלום.
מה, את עדיין מוקסמת בשל גיאה?
כן, האמת היא ש... כן, מוזיקה נפלאה להתחיל בית הבוקר.
נכון. את מומחית גדולה, מלי, בתחום, בתחום לקויות למידה, היית יועצת חינוכית, ניהלת בית ספר, הקמת את אגף לקויי למידה במשרד החינוך, וכיום את מנכ"לית ניצן. אז את יכולה בכמה מילים להגדיר לנו, להסביר לנו, מהו ליקוי למידה ואילו סוגים של לקויות למידה קיימים?
אני אעשה את זה ממש בקצרה כדי להגיע אל העיקר. כשאנחנו מדברים על תלמידים עם ליקויי למידה, כאשר אנחנו מדברים על תלמידים שמתקיים עבורם פער משמעותי ומתמשך בין ההישגים הלימודיים שלהם לבין מה שאנחנו מצפים מבני הגיל וברמת הכיתה, וכאשר קיים פער משמעותי בין ההישגים של התלמיד לבין הפוטנציאל שלו, לבין היכולת שלו. הרבה פעמים אנחנו נזקקים לאבחון כדי לבדוק את רמת המשכל, למרות שאנחנו יודעים שתלמידים ליקויי למידה הם עם נת משכל תקינה, אבל יש הרבה מאוד תלמידים שהם עם יכולות מאוד מאוד גבוהות שלא באות לידי ביטוי בתפקוד היומיומי שלהם ובעיקר בבית הספר. בעיקרון אנחנו לקויות למידה, הבסיס שלהם הוא בסיס נוירולוגי, וזה בא לידי ביטוי ביכולת ההקשבה, ביכולת הדיבור, בקריאה, בכתיבה, ביכולות מתמטיות, וגם בכל מה שקשור בהבנה של מסרים חברתיים, קודים חברתיים, מה שאנחנו קוראים לקות חברתית.
עכשיו אנחנו מגיעים כמעט ללב השיחה, על הקשיים העיקריים של הורים למתבגרים עם לקויות למידה, על אבני הנגב והמכשלות שבהם נופלים הורים למתבגרים. אם אפשר קצת לדבר על זה.
אז אנחנו מכירים את גיל ההתבגרות ומה שהוא מביא איתו. מה שקורה שילדים עם לקויות למידה, והייתי גם מתייחסת גם לאלה שסובלים גם מלקות למידה וגם מהפרעת קשב וריכוז, המציאות עבורם מאוד, מאוד לא פשוטה. הרבה פעמים יש איזושהי ציפייה שלקראת גיל ההתבגרות משהו ישתנה. פעם נטו לחשוב שהפרעת הקשב תיעלם. אבל מה שאנחנו יודעים היום שעבור מתבגרים עם לקויות למידה ועם הפרעות קשב וריכוז, גיל ההתבגרות הוא גיל מאוד לא פשוט ומאוד קשה. אנחנו יודעים היום, למשל, שחלק גדול מהילדים האלה שנקלעים לקבוצות שוליים ולעבריינות, התיק הראשון נפתח להם בגיל הזה, ממחקר שנעשה בבתי הסוהר, למשל, המציאות היא לא פשוטה לילדים, כיוון שחלק גדול מההתמודדות שלהם זאת ההתמודדות עם הדחייה החברתית. מאוד חשוב בגיל ההתבגרות להיות מקובל בקבוצת השווים. זה גיל שבו אתה יוצא לעצמאות, מפתח את הזהות הייחודית שלך, ועל הרקע של הקשיים, על רקע התסכול, על רקע הכישלונות, הדימוי העצמי מאוד, מאוד נפגע. הרבה פעמים גם למתבגרים שסובלים גם מבעיית קשב וריכוז, שמאפיין אותם זאת האימפולסיביות, הסף התחושתי הנמוך שלהם כשהם מגיבים לכל גירוי.
כן, הם תוקפנים, יש איזו תוקפנות מסוימת גם בדיבור, גם בהתנהגויות הקטנות של ה... נכון, את מרגישה בהחלט. משהו שהוא...
בהחלט. שחלק מזה זה חלק מהלקות עצמה, אבל חלק מזה זה הרבה פעמים ההורים שהולכים לאיבוד, הולכים לאיבוד במציאות הזאת שבה מצד אחד רוצים לאפשר למתבגר, כן. לפתח את הזהות העצמית שלו, מצד שני מאוד מתקשים לשים את הגבולות.
אז איך אנחנו מאמנים הורים למשהו טוב יותר? לא טוב, שיהיה טוב מספיק.
תראה, אני אספר לך מה אנחנו עושים בניצן. אני, על בסיס הספר שכתבתי, פיתחתי תוכניות התערבות להורים מתוך הבנה שהמערכת נותנת איזשהו מענה להיבטים האקדמיים, מערכת זה מערכת החינוך, והרבה פעמים זה גם הבית וההורים, אבל פחות התייחסות יש לחלקים הרגשיים והחברתיים. המציאות היא שבה ההורים הולכים לאיבוד. הולכים לאיבוד עם מערכת החינוך, בתוך מערכת החינוך, הרבה פעמים נוטים להאשים אותה. המורים מהצד שלהם מאשימים את ההורים, והמציאות הופכת להיות קשה עם השנים יותר ויותר. הורים לילדים מתבגרים לעתים הרבה פחות מוטרדים מכל מה שקשור לצד הלימודי, להכנת שיעורי הבית, ובעיקר באים אלינו לאימון בנושא של תקשורת עם הילד המתבגר. הקושי מצד אחד, חוסר העונים מצד אחד של ההורים, הרבה פעמים בא אחרי שהם מיואשים מכל מה שניסו לעשות, הם ניסו להניש, הם ניסו ללכת בטוב ולא מצאו את הדרך אל הילד שלהם.
הם תקועים באיזה שלב מסוים שאתה לא מצליח, מה שנקרא, לרדת מהסוס וללכת ברגל, כמו שאומרים, נכון? זה מין גם האשמות כאלה, אני נתתי לו אולי זה בתור השע, גם יכול להיות שאני הייתי ככה ולא טיפלו בזה.
נכון, הרבה פעמים הילד שלך הוא הראי שלך, וזה לא הופך את זה לקל יותר עבורך, והעובדה שלעיתים הורים מגיעים עם הילדים לאבחון ויושבים עם המאבחנת, עם הרופאה, ואומרים, רגע, את מדברת עליו, את לא מדברת עליי, זה בדיוק אותו דבר, ומגיעים למודעות הזאת. והשאלה היא, לאן ההורה לוקח את זה, ועד כמה יש לו כלים להתמודדות? אנחנו מצאנו שהרבה פעמים הקושי העיקרי של ההורה זה להכיל ולקבל את העובדה שהילד שלי הוא לא מושלם, שלילד שלי יש בעיה. ומהמקום הזה, רק מהמקום הזה שההורה מאבד את החוויה שלו, את חוויית ההורות שלו, הוא מפתח בעצם תובנות ומסוגלות לפעול באופן מיטבי עם הילד שלו. לעתים ההורה נוקט באסטרטגיה מסוימת. למשל, הוא אומר, הילד שלי שלא התמודד. שלא יעשה, למשל, את בחינת הבגרות, לא יקרה שום דבר. אבל זה לא באמת מה שעוזר לילד, כי זה בעצם מוריד את הדימוי העצמי שלו, פוגע בביטחון שלו. הילד דווקא היה רוצה להצליח בלימודים, ותעודת הבגרות בעיניו זה דבר חשוב שהוא רוצה להשיג. מה שאנחנו פיתחנו בניצן, זו תוכנית שבעצם מחדדת מאוד את יכולת ההקשבה של ההורי. הרבה פעמים ההורה חושב שהוא מקשיב לילד שלו, אבל הוא בעצם מקשיב לעצמו. הוא בעצם מפרש את המציאות מנקודת המבט שלו.
בואי נלמד להקשיב.
מה?
בואי נלמד עכשיו בדקות המעטות שנותרו לנו להקשיב. איך אנחנו מקשיבים להם?
איך אנחנו מקשיבים, סליחה?
כן, איך אנחנו לומדים להקשיב?
אנחנו לומדים להקשיב קודם כל בעצם היכולת שלנו לחוות חוויה שמקשיבים לנו, וזה מה שקורה בחדר האימון. המאמנת של ניצן, שהיא פסיכולוגית, עובדת סוציאלית או יועצת חינוכית, מומחית בתחום של לקויות למידה, שהוכשרה במהלך שנתיים לעבוד עם הורים, עם ההורים בתוכנית הזאת, משמשת מודל להורה, וההורה לומד למשל להיכנס לנעליים של הילד שלו, או להיכנס לדמות שלו, או לדבר את הילד שלו. וכשהוא יושב על הכיסא הזה ומדבר את הילד שלו, הוא פתאום מבין שבעצם זה לא אותו דבר. וכשהוא מבין שזה לא אותו דבר, אנחנו מדברים על מה היה קודם, מה חשבתי קודם, ומה אני חושב עכשיו. וההורה שהיה כל כך בטוח שהבעיה של הילד שלו זה הדימוי העצמי שלו, כי הילד אומר שאני לא שווה שום דבר ואני לא יוצלח וכן הלאה וכן הלאה, בתהליך כזה שוב הוא אומר, רגע, אני לא בטוח שזה העניין, יכול להיות שזה משהו שקשור בי, ואני מאוד מאוד סקרנית עכשיו ללכת ולהיפגש עם הילד שלי ולהיפגש איתו אחרת ולהבין על מה הוא בדיוק מדבר. במפגש עם הנער המתבגר, כשהוא מסרטט איזושהי תמונת עתיד, בתמונת העתיד שהוא מסרטט באותה חווה שהוא מנהל, הזמן שם לא הולך לאט יותר. הקצב של החיים הוא שונה, ובעצם הוא מבטא את הקושי שלו, את הקושי שלו בהתארגנות שלו, בבוקר, בלחץ ובדרישות, שזה הדבר שהכי הכי קשה לו איתו. וכשההורה מבין שזה הדבר שהוא הכי קשה עבור הילד, הוא יודע איך להתנהל מולו בעניין
מה,
הזה.
מה הכי מטריד את ההורים? מה לי?
מה שהכי מטריד את ההורים זה מה יהיה עם הילד שלי, מה יהיה איתו בעתיד, איך הוא יסתדר, האם יהיו לו חברים. הרבה פעמים ילדים כאלה שנתקלים בדחייה חברתית, או ההורה שרואה את הילד איך הוא מתפקד היום והוא אומר מה יהיה, וככל שהלקות חמורה יותר, אז ההורה שואל את עצמו מה יהיה כשאני לא יהיה כאן, ומי יעזור לילד שלי, ואיך אני עושה היום את כל מה שאפשר לעשות כדי לתת לו כלים לחיים. מה שמטריד את ההורים זה הכלים לחיים של הילד שלהם, ופחות ופחות עם השנים הם מוטרדים מהציונים ומבית הספר. כן, כן, בהחלט. הרווחה הנפשית של הילד, אני חושבת שהשמחה שלו, האושר שלו, ההורים מגיעים למקום הזה, וכשמגיעים למקום הזה הם למדים שאינטימיות עם הילד, הקשבה לילד, הקרבה הזאת, יש לה את הכוח כדי לייצר מערכת יחסים טובה עם הילד, עם המשפחה. והילד, אפלה ופלה, אני אגיד לך את מה שאנחנו יודעים מהמחקרים, היה יותר, אז ההורה שואל את עצמו, מה יהיה כשאני לא יהיה כאן, ומי יעזור לילד שלי, ואיך אני עושה היום את כל מה שאפשר לעשות כדי לתת לו כלים לחיים. מה שמטריד את ההורים זה הכלים לחיים של הילד שלהם, ופחות ופחות עם השנים הם מוטרדים מהציונים ומבית הספר. כן, כן, בהחלט. הרווחה הנפשית של הילד, אני חושבת שהשמחה שלו, האושר שלו, ההורים מגיעים למקום הזה, וכשמגיעים למקום הזה הם למדים שאינטימיות עם הילד, הקשבה לילד, הקרבה הזאת, יש לה את הכוח כדי לייצר מערכת יחסים טובה עם הילד, עם המשפחה. והילד, אפלה ופלה, אני אגיד לך את מה שאנחנו יודעים מהמחקרים, הילד גם מתחיל להצליח בלימודים, הילד לוקח אחריות, פתאום משהו קורה במוטיבציה שלו, הוא פחות מיואש. אנחנו למדנו הרבה מאוד מהמחקר שעבודה על ההיבטים הרגשיים עם ילדים ועם הורים מניבה תוצאות חיוביות עבור ההורים ועבור הילדים יותר מאשר רק תמיכה בתחום הזה.
מה לי, אין לך מושג איזה תסכול עכשיו אני מרגישה מהשיחה המועצמת הזאת, כי הזמן נושף בעורפי, ואני רוצה שתפתחי לנו בדיוק, זה בדיוק מה שרציתי לבקש ממך.
כן.
ואת חייבת להיות מודעת לזה שאנחנו צריכים אותך עוד פעם אצלנו בתוכנית, ונשים סימנייה על המקום הזה, ואנחנו ניפגש ממש בקרוב. השיחה מרתקת.
תודה.
תודה רבה, מעלי דנינו, מנכ"ל ניצן ומרצה בחוג ללקויות למידה באוניברסיטת חיפה, ומחברת הספר ההורה כמאמן, המסע של הורה לילד עם ליקוי למידה ואו הפרעת קשב וריכוז. אנחנו מאוד מודים לכם, מאזינות ומאזינים, ואנחנו